שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף י"ג במסכת הוריות. נתחיל במשנה השנייה בעמוד הקודם, ונסיים באמצע עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. אחרי שבדפים האחרונים דיברנו על סוגי הכהנים השונים, ואחרי שבכלל לאורך כל המסכת פגשנו גם כל מיני קורבנות שונים, אז גם היום וגם מחר נמשיך עם אותו קו ונעשה השוואה ביניהם, ונראה לאיזה קורבן ולאיזה בני אדם יש מעמד יותר גבוה, ולגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר בעיקר על קורבנות, איזה קורבן קודם לאיזה קורבן, בחלק השני נדבר על בני אדם, מי קודם למי, ובחלק השלישי, בדרך אגב, נדבר על דברים שעוזרים לזכור או לשכוח את הלימוד. אז בואו נתחיל. אז החלק הראשון כאמור, בעיקר לגבי הקורבנות, מי קודם למי, כלומר, אם יש לי עכשיו שני קורבנות להקריב, איזה מהם אני מקריב קודם? אז לגבי זה אומרת המשנה שני כללים, א', כל התדיר מחברו קודם את חברו, וב', כל המקודש מחברו קודם את חברו, וכמו שעוד מעט נראה, זה לאו דווקא שהקורבן עצמו יותר מקודש, אלא שהבעלים שלו יותר מקודשים, וממילא הקורבן שלהם קודם. אלה הכללים, ועכשיו נראה את המקורות ודוגמאות לכל אחד מהכללים. אז הכלל הראשון, כל התדיר קודם, המקור ובעצם גם דוגמה, זה מהמוספים של הפסח, שכתוב במדבר כ"ח לגבי המוספים, שמקריבים אותם מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. ומכאן לומדים שני דברים. א', מזה שכתוב מלבד עולת הבוקר, לומדים שקודם מקריבים את עולת הבוקר, כלומר קורבן התמיד, ורק אחרי זה את המוספים. וב', מזה שכתוב אשר לעולת התמיד, שזה לכאורה מיותר, לומדים מכאן שזה לא רק שכאן התמיד קודם, אלא זה בעצם עיקרון כללי, שתמיד הקורבן התדיר יותר הוא קודם לקורבן פחות תדיר. זה לגבי הכלל הראשון, המקור וגם דוגמה שהתמיד קודם למוספים. הכלל השני זה שכל המקודש קודם, וגם כאן נראה דוגמאות ומקורות. דוגמה אחת זה לגבי כהנים, שזה כאמור ממשיך את הנושא של אתמול. דוגמה שנייה זה לגבי קורבנות, שזה הנושא העיקרי. אז דוגמה ראשונה לגבי כהנים, אז המקור של זה זה שכתוב בויקרא כ"א, וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, מכאן שצריך לקדש ולכבד יותר את הכהנים, והדוגמאות זה דברים מהיום יום שלנו, שהכהן עולה לתורה ראשון, והוא מזמן ראשון, ומחלקים לו את האוכל ראשון, זה לגבי הכהנים, וכאמור, הנושא העיקרי זה קורבנות, אלא שמהכהנים אפשר גם ללמוד לקורבנות את אותו עיקרון שכל המקודש קודם, זה הכהנים. הדוגמה השנייה זה לגבי הקורבנות, ואנחנו נדבר פה על שבעה דינים שונים לגבי איזה קורבן קודם לאיזה קורבן, ושימו לב שבשבעת הדינים אנחנו לא יכולים פשוט לומר, טוב, למדנו כבר עיקרון מהכהנים שזה שיותר מקודש קודם. זה לא מספיק, כי הרי אנחנו עוד לא יודעים מי יותר מקודש. לכן בכל אחד מהדינים אנחנו נצטרך להביא מקור שיאמר מי קודם, ומכאן בעצם נלמד מי יותר מקודש, ורק שימו לב, כמו שכבר אמרנו, שזה לאו דווקא שהקורבן עצמו יותר מקודש, אלא שהבעלים שלו יותר מקודשים, ולכן גם הקורבן שלהם יותר מקודש וקודם, זה באופן כללי שבעת הדינים שנראה. מתוך הדינים יש כמה יוצא דופן ששם הדין אחר או הולכים לפי סברות אחרות. בואו נתחיל. אז הדין הראשון שזה מופיע גם במשנה עצמה זה שהפר של כהן משיח קודם לפר אליהם דבר של ציבור. ולמה? אז יש כאן שני מקורות. בברייתא א' יש פסוק ובברייתא ב' סברה. הפסוק, אז קודם כל רק נזכיר שכשהתורה מתארת את קורבנות החטאת השונים בויקרא ד', היא קודם מתארת את הפר של הכהן משיח, ורק אחרי זה את הפר של הציבור, ובפר של הציבור, בפסוק א', כתוב, ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון. למה כתוב הראשון? לכאורה מיותר. אלא זה בא ללמד שהפר של הכהן הוא הראשון, הוא קודם. זה הלימוד בפסוק. הלימוד מסברה זה שהולכים לפי בעל הקורבן, וכיוון שהכהן הגדול הוא מחפר על העם בהזדמנויות שונות, אז זה מראה שהוא יותר קדוש מהם, וממילא כל המקודש קודם, ולכן הפר של הכהן משיח קודם לפר של העם. עד כאן הדין הראשון. שאר הדינים שנראה הם לא מהמשנה, אלא מתוך ברייתא ב'. אז הדין השני זה שהפר של הציבור, אם הוא חטא למשל בחלב, קודם לפר של הציבור אם הציבור חטא בעבודה זרה. ולמה? כי נזכיר שאם הציבור חוטא בעבודה זרה, אז הם לא מביאים את הפר חטאת הרגיל שמביאים אם הם חטאו למשל בחלב, אלא מביאים פר לעולה, לא לחטאת, ושעיר לחטאת. וממילא אם נשווה עכשיו בין הפר על חלב לבין הפר על עבודה זרה, אז הפר על חלב הוא חטאת, והפר על עבודה זרה הוא עולה, וממילא החטאת קודמת לעולה. ומה המקור שחטאת קודמת לעולה? לומדים את זה מקורבן עולה ויורד, שאדם עני מביא שני תורים, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכתוב שם, וקריב את אשר לחטאת ראשונה. ולכאורה זה מיותר, כי יש שם עוד פסוק דומה, אלא מכאן לומדים עיקרון כללי, שתמיד חטאת קודמת לעולה, אפילו אם החטאת היא עוף והעולה היא בהמה למשל, תמיד חטאת קודמת לעולה. אז זה הדין השני, שוב, הפר של הציבור על חלב קודם לפר של הציבור לעבודה זרה, כי חטאת קודמת לעולה. הדין השלישי זה קצת בסוגריים, כי זה סוג של יוצא דופן, וזה שלמרות שממש הרגע אמרנו שחטאת קודמת לעולה, בכל זאת, אם נסתכל על שני הקורבנות שהציבור מביא על עבודה זרה, כאמור, פר לעולה וזעיר לחטאת, אז שם, למרות הכלל שאמרנו שחטאת קודמת לעולה, שם דווקא העולה קודמת לחטאת. כלומר, קודם הפר ואז הזעיר. ולמה? כי שם יש לימוד מיוחד, כתוב שם בבמדבר תתוו, ועשו כל העדה, פר בן בקר אחד לעולה וכולי, כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת, ומכאן לומדים שדווקא שם הפר קודם, איך? אז שני הסברים, רב הבר מרי אומר כי המילה לחטאת שם כתובה בלי האלף, אז זה מחליש אותה ולכן העולה קודמת. רב אומר כי כתוב שם כמשפט וזה מלמד שצריך להביא את זה לפי איך שזה כתוב בסדר הפסוק כאן, שקודם העולה ורק אז החטאת. זה היה הדין השלישי, סוג של יוצא דופן, ששוב בעבודה זרה הפר לעולה קודם לסעיר של חטאת. הדין הרביעי זה שהסעיר שהרגע דיברנו עליו, כלומר שאם הציבור חוטא בעבודה זרה ומביא פר לעולה וסעיר לחטאת, אז הסעיר הזה של הציבור הוא קודם לסעיר של הנשיא. כלומר, אם הנשיא חטא למשל בחלב, אז כידוע גם הוא מביא סעיר לחטאת, אז שוב, הסעיר של הציבור קודם לסעיר של הנשיא. ולמה? הרי שניהם סעיר, שניהם חטאת, מה ההבדל? זה קודם כי ציבור יותר חשוב מיחיד, אפילו שהיחיד הזה הוא מלך, בכל זאת של הציבור קודם. זה אגב בניגוד למה שאמרנו בדין הראשון, שהפר של הכהן משיח קודם לפר של הציבור, כי שם ראינו לזה מקור אחר. בכל אופן, באופן כללי, של ציבור קודם ליחיד, זה הדין הרביעי. הדין החמישי זה שהסעיר של הנשיא קודם לסעירה של אדם יחיד. כלומר, אדם רגיל שחטא בחלב למשל, מביא או כבשה או סעירה, אז הסעיר של הנשיא קודם לסתם אדם פשוט, זה הדין החמישי. הדין השישי זה בין כבשה של חטאת לסעירה של חטאת. כלומר, כאמור, אדם רגיל שחטא למשל בחלב, הוא צריך להביא חטאת, ובשביל זה הוא יכול לבחור האם להביא כבשה או סעירת עזים, ולגבי זה יש סתירה לכאורה בין הברייתא שלנו לבין ברייתא אחרת. בברייתא שלנו כתוב שהסעירה קודמת, אבל בברייתא אחרת כתוב שהכבשה קודמת. אז אומר רבי, באמת זה מחלוקת תנאים, ולכל צד יש סברה. כי מצד אחד הסעירה קודמת, כי הרי אדם שחטא בעבודה זרה, אז הוא לא יכול לבחור, אלא הוא חייב להביא דווקא סעירה. מכאן שהסעירה חשובה יותר, כי מחפרת גם על עבודה זרה. אבל מצד שני, גם לדעה השנייה יש סברה שהכבשה קודמת, וזה כי כשמקריבים כבשה, אז צריכים להקריב גם את העלייה, את השומן שבזנה, ואילו כשמביאים סעירה לא צריך, אז מכאן שדווקא הכבשה יותר חשובה. אז בקיצור, זה מחלוקת מי יותר חשובה ומי קודמת, וזה היה הדין השישי. הדין השביעי זה שכשיש קורבנות שבאים ביחד, אז אם יש אחד שהוא העיקרי והשני הוא נספח, אז העיקרי קודם, ויש לנו שתי דוגמאות מאוד דומות לזה, וזה כשמביאים את מלכת העומר, אז הביאו כבש עולה יחד איתו, וכשהביאו את שתי הלחם בשבועות, אז גם כן הביאו שני כבשי שלמים יחד איתם. אז בשני המקרים האלו, אפילו שהקורבן העיקרי, כלומר העומר ושתי הלחם הם מנחות, ואילו הקורבנות הנספחים הם בהמות, בכל זאת המנחות קודמות כי הם העיקרי. זה היה הדין השביעי, ועד כאן שבעת הדינים לגבי איזה קורבנות קודמים. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, השוואה בין קורבנות שונים מקודם, כשכאמור יש לנו שני כללים במשנה, א' כל התדיר קודם, וב' כל המקודש קודם, או אם הבעלים של הקורבן יותר מקודש, זה היה החלק הראשון. החלק השני זה עוד משנה, זה משנה הראשונה בעמוד א', וזה אגב הנושא הקודם, עוד השוואות בין אנשים שונים, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נראה את המשנה שמשווה בין איש ואישה, בסעיף השני נראה ברייתא בגמרא שמשווה בין אדם, רבו, אביו, חכם, מלך, כהן גדול, נביא, כל מיני סוגי כהנים, ובסעיף השלישי נראה עוד משנה שמשווה בין כהן לוי ישראל, ממזר נתין גר ועבד כנעני משוחרר. בואו נתחיל. אז סעיף הראשון לגבי איש ואישה, מי קודם, אומרת המשנה, תלוי לגבי מה. אם זה לגבי להציל אותה ממוות ולהשיב אבדה, אז האיש קודם, כי הוא חשוב יותר, אבל אם זה לגבי כסות או לגבי לפדות מהשבי, אז האישה קודמת. למה? כי לגבי שבי חוששים שיאנסו אותה, וממילא אם גם יש חשש שיאנסו את האיש, כך שמבחינה הזאת הם שווים, אז כבר האיש קודם. ולגבי כסות יש מפרשים שהכוונה היא כפשוטו, בגדים, כי אם האישה לא מכוסה יותר מתביישת. יש מפרשים שהכוונה היא גם לגבי פרנסה, כי האישה אין דרכה לחזר על הפתחים. לגבי זה, האישה קודמת. עד כאן המשנה. הסעיף הבא זה ברייתא, וברייתא מדברת רק לגבי פדיון שבויים, מקודם, ומביאה שלוש רשימות של קדימויות. רשימה ראשונה, אנחנו קוראים את זה לפי סדר הקדימויות, וזה הוא, רבו, אביו. כלומר, הוא קודם לרבו, ורבו קודם לאביו, ואימו קודמת לכולם. יש מחלוקת באחרונים, האם הכוונה היא שהיא קודמת גם לאדם עצמו, או רק לרבו ואביו. בכל אופן, זאת רשימה ראשונה, הוא, רבו ואביו. רשימה שנייה זה חכם, מלך, כהן גדול ונביא, ועכשיו נסביר כל אחד מהם. אז חכם קודם למלך, זה מסברה, כי לחכם אין תחליף, לעומת זאת למלך יש, אפשר למנות מישהו אחר. הזוג השני, המלך קודם לכהן גדול, את זה לומדים מפסוק, וזה כשדוד שולח את צדוק הכהן ונתן הנביא להמליך את שלמה, אז הוא מתייחס לעצמו בתור אדוניכם, כלומר המלך הוא האדון של הכהן הגדול והנביא, כלומר הוא קודם להם, זה הזוג השני. הזוג השלישי זה שהכהן הגדול קודם לנביא, וכאן יש שני מקורות. מקור אחד זה מהמשך של אותו סיפור, כשמושכים את שלמה, אז כתוב, הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא. אז רואים שהכהן הגדול מוזכר לפני הנביא, זה מקור אחד. מקור שני, בפסוק בזכריה, כתוב, שמנה יהושע הכהן הגדול, אתה וראיך היושבים לפניך, כי אנשי מופת הם, אנשי מופת הכוונה לנביאים. אז רואים כאן שיהושע הכהן הגדול מוזכר לפני הנביאים, אז זה מקור שני, שהכהן הגדול קודם לנביא, ועד כאן לגבי הרשימה השנייה בברייתא, שוב, חכם, מלך, כהן גדול, נביא. הרשימה השלישית היא ארוכה יותר, והגמרא לא תסביר את כולה, רק חלק קטן ממנה. נקרא את הרשימה, קודם כל כהן משוח, אחרי זה כהן מרובה בגדים, אחרי זה כהן משוח שעבר מחמת קריו, כלומר זמנית הוא לא עובד, אחרי זה כהן משוח שעבר מחמת מומו, שזה קבוע יותר, אחרי זה כהן משוח מלחמה, אחרי זה סגן לכהן הגדול, אחרי זה האמרקל, שזה כהן רגיל, אבל הוא ממונה על הכהנים שבמקדש, אחרי זה הכהן שהוא גזבר ההקדש, אחרי זה הכהן שהוא ראש המשמר, אחרי זה הכהן שהוא ראש בית האב, ובסוף כהן הדיוט פשוט. עד כאן הרשימה השלישית, והגמרא מתייחסת רק לזוג אחד מהרשימה, וזה הסגן של הכהן מול משוח מלחמה. ויש כאן לכאורה סתירה, כי מצד אחד לגבי פדיון, כמו שהרגע אמרנו, המשוח קודם לסגן. אבל מצד שני, אם יש איזה מצב שבו אחד מהם חייב להתאמה למת מצווה, אז אנחנו דווקא מעדיפים שהמשוח מלחמה יתאמה ולא הסגן, כי הסגן חשוב לנו יותר. אז שוב, לגבי פדיון מהשבי, אנחנו מעדיפים להציל את המשוח מלחמה, אבל לגבי להציל מטומאה, אנחנו מעדיפים להציל את הסגן. מה ההבדל? עונה רבינה, אקון באמת המשוח מלחמה חשוב יותר. ולכן כשפודים, פודים קודם אותו, כי אולי יהיה מלחמה ונצטרך אותו. זה שלגבי תומה מעדיפים את הסגן, זה לא קשה, כי הרי המשוח מלחמה יכול לתפקד גם אם הוא נטמא. לעומת זאת הסגן, אם יצטרכו שהוא יעבוד, הוא לא יכול לעבוד. וממילא, לגבי תומה מעדיפים את הסגן, ועד כאן הרשימה השלישית, וכל זה היה שלוש רשימות של קדימויות שהבאנו בתוך הברייתא, שהיא בעצם הייתה הסעיף השני של החלק השני של השיעור. הסעיף השלישי לגבי קדימויות זה עוד משנה, זאת המשנה השנייה בעמוד א', וגם היא מביאה רשימה של קדימויות, שוב, לגבי את מי פודים קודם מהשבי. והרשימה היא ככה, כהן לוי ישראל, ממזר נתין גר, ובסוף עבד כנעני משוחרר. זאת הרשימה, שוב, כהן לוי ישראל, ממזר נתין, גר ועבד כנעני משוחרר. שוב, כהן לוי ישראל, ממזר נתין, גר, עבד כנעני משוחרר, זאת הרשימה, ועכשיו נביא מקור או סברה או דיון על כל אחד מהזוגות. אז זוג ראשון, כהן קודם ללוי, את זה לומדים מדברי הימים, כתוב, בני אמרם, אהרון ומשה, ויבדל אהרון להקדישו. כלומר, בהתחלה שני ביחד, לוויים, ואז אהרון נבדל להיות יותר קדוש. מכאן שכהן קודם ללוי, זוג שני זה שישראל קודם לממזר, זה מסברה, כי ישראל הוא מיוחס, ואילו הממזר אסור לבוא בקהל, זוג שלישי ממזר קודם לנתין, נתין זה צאצאים של הגבעונים שגזרו עליהם שמסורים לבוא בקהל, הם יכולים להתחתן עם נתינים אחרים ועם ממזרים, ולמרות שגם ממזר וגם נתין מסורים לבוא בקהל, בכל זאת ממזר קודם לנתין, ולמה? כי הממזר אמנם הוא אסור, אבל ההורים שלו הם יהודים כשרים, לעומת זאת הנתין, גם אבא שלו נתין וסבא שלו נתין, לכן הממזר קודם, והזוג הבא זה שהנתין קודם לגר. למה? כי הנתין אמנם הוא אסור בקהל, אבל בכל זאת הוא נולד להורים יהודים, לעומת זאת גר נולד להורים גויים, אמנם כרגע הוא גר, אבל הוא היה פעם גוי, לכן הנתין קודם. וזוג אחרון זה שהגר קודם לעבד כנעני משוחרר, למרות שגם עבד כשהוא משתחרר הוא בעצם נחשב כמו גר, בכל זאת גר רגיל קודם לו. ולמה? כי יש כללה באופן כללי על כל העבדים, וזה ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, ולכן הגר קודם לעבד. זה הזוג האחרון, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת זה שאומרת הברייתא שהאמת היא שמסברה היינו דווקא אומרים שעבד משוחרר הוא קודם, כי הוא בעצם אדם שנולד לתוך העבדות, כך שכבר מרגע לידתו הוא כבר היה חייב במצוות כמו אישה, כי זה הדין של עבד כנעני, לעומת הגר שכשהוא נולד הוא היה גוי, אז לכאורה העבד כנעני המשוחרר הוא במעמד יותר גבוה, זה מסברה, אבל כאמור, יש תלימוד שכל עבד הוא ארור, ולכן הגר קודם לו, זאת הערה אחת. הערה שנייה, אגב זה שגר קודם לעבד משוחרר, הגמרא מביאה אמירה דומה לגבי נשים, כלומר שאלו תלמידיו של רבי אלעזר ברבי צדוק, למה אנשים עדיפים להתחתן עם גיורת ולא רוצים להתחתן עם שפחה משוחררת, והוא ענה להם שתי תשובות, תשובה אחת כמו שאמרנו, כי השפחה כמו העבד כלולה בכללה של ארור, ודבר שני הוא אמר, כי השפחה היא לא בחזקת שמורה, כלומר היא מתנהגת בצורה פרוצה לעומת סתם גויה שהיא בחזקת שמורה, ולכן אנשים מעדיפים להתחתן עם גרה. ועכשיו בסוגריים, כיוון שראינו עכשיו את השאלה של תלמידי רבי אלעזר ברבי צדוק, לבדוק, אז מביאים עוד שתי שאלות שהם שאלו אותו. דבר אחד, למה הכלב מכיר את קונו, כלומר את הבעלים שלו, והילו החתולו? ושאלה שנייה, למה כולם נגד עכברים? אז לגבי למה החתולו מכיר, הוא אמר שזה בגלל שהם אוכלים עכברים, ועכברים זה דבר שגורם לשכחה. עוד מעט בחלק הבא נראה שגם מי שאוכל אוכל שאכלו ממנו עכברים גורם לשכחה, אז קל וחומר שהחתול שאוכל את עכברים עצמם, זה עושה לו זיכרון לא טוב. לגבי השאלה, למה כולם לא אוהבים עכברים? הוא ענה להם, כי יש להם יצר הרע, הם אוהבים סתם להזיק, הרי הם אוכלים גם דברים שזה בכלל לא אוכל, כמו בגדים או היתד של המעדר, לכן כולם לא אוהבים עכברים, זה היה בסוגריים. ונחזור לרשימות, ראינו כאמור את הרשימה של המשנה, כהן, לוי, ישראל, ממזר, נתין, גר ועבד משוחרר, אבל מסיים את המשנה שכל זה כשהם שווים מבחינת הידע התורני שלהם. אבל אם אחד מהם הוא תלמיד חכם, אז הוא קודם לכולם, כלומר אפילו ממזר, אם הוא תלמיד חכם, הוא קודם אפילו לכהן גדול, שהוא עם הארץ, את זה לומדים ממשלי, כתוב יקרה היא מפנינים, ודורשים שהתורה היא יקרה אפילו יותר מכהן גדול שנכנס פנינים, כלומר נכנס לפני ולפנים. ועד כאן הסעיף השלישי של החלק השני של השיעור לגבי קדימויות בין אנשים שונים. והגענו לשורה השנייה בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון של השיעור. בחלק הזה נראה שלוש רשימות. רשימה אחת זה דברים שגורמים לשכחת הלימוד, רשימה שנייה דברים שעוזרים לזכור את הלימוד, ורשימה שלישית דברים שמקשים על הבנת הלימוד. וזה מובא כאן גם בדרך אגב, אפשר לחשוב על שתי סיבות למה זה מובא כאן. א', כי הזכרנו מקודם שלאכול עכברים זה גורם לשכחה, אז עכשיו נראה רשימה של דברים שגורמים לשכחה, כולל לאכול אוכל שאכלו ממנו עכברים. דבר שני זה שכיוון שדיברנו על המעמד של תלמידי חכמים, ושאפילו ממזר תלמיד חכם עדיף מכהן גדול עם הארץ, אז עכשיו נראה דברים שעוזרים להיות תלמידי חכמים. בואו נתחיל. אז שתי הרשימות הראשונות הם בערך זו מול זו. הרשימה הראשונה זה חמישה דברים שמשקחים את הלימוד, והרשימה השנייה זה חמישה דברים שמשיבים את הלימוד, כלומר מועילים לזיכרון. ואנחנו נראה שבהרבה מהדברים זה מובא זה כנגד זה. כלומר, ברשימה הראשונה, מי שאוכל ממאכל שאכל ממנו עכבר או חתול, ומי שאוכל לב של בהמה, ומי שרגיל לאכול זיתים, שלושת הדברים האלו משקחים את הלימוד. וכנגד זה, ברשימה השנייה ישנו דברים דומים שעוזרים ללימוד, וזה מי שאוכל פת שאפויה על פחמים, וכל שכן מי שאוכל את הפחמים עצמם, יש דיונים מה הכוונה. דבר שני, מי שאוכל ביצה מגולגלת, כלומר מבושלת טוב בלי מלח. ודבר שלישי, מי שרגיל לא לאכול את הזיתים עצמם, אלא את השמן של הזיתים, זה דווקא מועיל. ורבי יוחנן אמר על זה שכמו שלאכול זית משכח לימוד אפילו שהוא חזר עליו 70 שנה, אז לאכול שמן זית משיב את הלימוד. עד כאן שלושת הדברים הראשונים בשתי הרשימות. הדבר הרביעי שמשכח זה מי ששותה מים שנשארו מהרחצה, וכנגד זה הדבר החמישי שעוזר לזיכרון זה מי ששותה מים שנשארו משארית העיסה. עד כאן ארבעת הדברים שבשתי הרשימות הם זה כנגד זה. אחר כך יש עוד שני דברים בכל רשימה. בדברים שמשכחים יש מי שרוחץ רגליו זו על גבי זו, כלומר במקום לשפוך על כל רגל בנפרד הוא שם רגל על רגל ושופך מים מלמעלה כמו שכהנים עושים במקדש, זה לא טוב לזיכרון, זה הדבר החמישי. ויש אומרים שיש עוד דבר, וזה מי שמשתמש בבגדים שלו בתור קרית, שם את זה מתחת לראש כשהוא ישן, זה גם לא טוב לזיכרון. ועוד שני דברים שעוזרים לזיכרון זה מי שרגיל ביין ובסמים, כמו שרב גם מעיד על עצמו. ויש אומרים שיש עוד דבר, וזה מי טובל את אצבעו במלח ואוכל. יש מחלוקת האם עם אצבע אחת או עם שתי אצבעות, יש גם שיטה לזכור את זה. ועד כאן שתי הרשימות הראשונות של דברים שמשכחים ודברים שעוזרים. הרשימה השלישית זה 10 דברים שמקשים לא על הזיכרון אלא על הבנת הלימוד עצמו, ונחלק אותם ל4 קבוצות. קבוצה ראשונה זה מי שעובר מתחת למשהו, מתחת למה? אז או מתחת לאפסר של הגמל, וכל שכן מתחת לגמל עצמו, או מתחת לריח רע של נבלה, לא ברור לי מה הכוונה מתחת כאן, או מתחת לגשר שעובר מעל נחל שלא עברו בו מים 40 יום. זאת קבוצה ראשונה, מי שעובר מתחת. קבוצה שנייה זה מי שעובר בין שני דברים, בין שני מה? בין שני גמלים, בין שתי אנשים, וגם אישה שעוברת בין שני אנשים, זאת קבוצה שנייה. קבוצה שלישית זה שני דברים שאוכלים אותם. דבר אחד זה מי שאוכל פת שלא בושלה כל צורכה, ומי שאוכל בשר מהזוהמה ליסטרון, כלומר מהקף שאיתו מסלקים את הקצף שבתפשיל, זה כנראה מגיל, זאת הקבוצה השלישית. וקבוצה רביעית זה שלושה דברים שקשורים למתים, וזה מי ששותה מאמת המים שעוברת בבית הקברות, ומי שמסתכל בפני המת. ויש אומרים שגם מי שקורא את הכתב של המצבה, יש מפרשים שהכוונה היא דווקא עם הכתב בולט, לא שקוע או שטוח כמו במצבות של ימינו. ועד כאן הרשימה השלישית, דברים ש מקשים על הבנת הלימוד. ובזה הגענו לאמצע עמוד ב'. אנחנו נעצור כאן, כי מכאן ועד סוף המסכת יש בעצם סוגיה אחת ארוכה, אז נראית כולה כבר מחר בדף י' ד', ובינתיים נחזור על מה שראינו. המשכנו עם לעסוק בהשוואות והבדלי מעמדות וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון לגבי קורבנות אמרנו שכל התדיר קודם וכל המקודש קודם. לגבי כל התדיר למדנו את זה מזה שקורבנות המוספים של פסח באים אחרי התמיד ומשם למדנו לשאר הקורבנות. לגבי כל המקודש אז ראינו שתי דוגמאות, אחד מהכהנים וקידשתו ולכן צריך לתת לו לעלות ראשון התורה ולתת לו לזמן ומזה למדנו גם לקורבנות. דבר שני ראינו דוגמאות בקורבנות עצמה וראינו שבעה דינים כאלה. דין ראשון זה שהפר של כהן משיח קודם לפר של הציבור או כלום עומדים את זה מפסוק, שכתוב על הפר של הכהן שזה הראשון, או מסברה כי הכהן יותר קדוש מהם כי הוא זה שמחפר עליהם, זה דין ראשון. דין שני זה שהפר של הציבור קודם לפר עבודה זרה של ציבור, כי חטאת קודמת לעולה, וראינו מקור לזה. דין שלישי למרות מה שאמרנו, בכל זאת כשהציבור חטא בעבודה זרה, אז הפר לעולה קודם לסיר לחטאת, וראינו שתי שיטות איך לומדים את זה מהפסוק, או כי אין א' במילה לחטאת, או כי כתוב כמשפט, וזה הסדר בפסוקים. ודין רביעי, סעיר עבודה זרה של ציבור קודם לסעיר של נשיא, כי ציבור קודם ליחיד. ודין חמישי, עיר של נשיא קודם לסעירת יחיד, כי נשיא קודם להדיות. ודין שישי, מהיחיד מביא חטאת, הוא יכול להביא או כבשה או סעירה, וראינו שתי ברייתות לגבי מה קודם, הסעירה או הכבשה, וראינו סברות לכאן ולכאן. ודין שביעי, כשמביאים את מנחת העומר ואת שתי הלחם, אז הם קודמים לכבשים שבימיתם, כי הם העיקר והכבשים הם נספח, ועד כאן החלק הראשון לגבי קדימויות בקורבנות. בחלק השני ראינו קדימיות באנשים וראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון איש קודם לאישה לגבי להחיות והשבת עבדה, אבל אישה קודמת לאיש לגבי לחסות ולבדות מהשבי. בסעיף השני ראינו ברייתא עם שלוש רשימות. רשימה ראשונה הוא קודם לרבו ורבו לאביו ואימו קודמת לכולם. רשימה שנייה חכם, מלך, כהן גדול ונביא, וראינו סברה או מקור לכל אחד. ורשימה שלישית כהן משוח, כהן מרובה בגדים, כהן משיח שעבר מחמת קריו, כהן משיח שעבר מחמת מומו, כהן משוח מלחמה, סגן כהן, המרכל, גזבר היקדש, ראש המשמר, ראש בית וכהן אדיוט. ולגבי הסגן ומשוח מלחמה אמרנו שמצד אחד לגבי פדיון משוח המלחמה קודם כי צריך אותו, אבל מצד שני צריך לבחור שאחד ממתמה, אז דווקא נתמה את המשוח מלחמה ולא את הסגן, כי הוא יכול לתפקד גם כשהוא תמה והסגן לא. ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו עוד רשימה במשנה, וזה כהן, לוי, ישראל, ממזר, נתין, גר, עבד כנעני משוחרר, והסברנו את ההיגיון או את הלימוד בכל אחד מהזוגות, ואמרנו בסוף שזה נכון כשהם אותו דבר מבחינה תורנית, אבל ממזר, תלמיד חכם, הוא קודם אפילו לכהן גדול, עם הארץ, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי, בדרך אגב, ראינו שלוש רשימות. רשימה ראשונה, דברים שגורמים לשכחת הלימוד, רשימה שנייה, דברים שגורמים לזיכרון, ורשימה שלישית, דברים שגורמים לקושי בהבנת הלימוד, והגענו לאמצע עמוד ב', מחר נמשיך ונסיים בעזרת השם את המסכת. כל טוב בינתיים.